בעלת החלומות, סיפורי לילה טוב עם ענת.
ערב טוב ילדים, נשמות טהורות. קורה שאנחנו פוגעים במישהו מחברינו, ואחר כך אנו מצטערים מאוד. למרות הקושי, חייבים לפייס אותו, במהירות. כפי שנהג רבי נחוניה בן הקנה, שלא הלך לישון עד שפייס את חברו, ובזכות זאת אומרים, הוא האריך ימים. וההפך, אם אנחנו בעצמנו הנפגעים, ולנו נעשה עוול על ידי חבר, עלינו להשתדל להקל על הפוגע וליצור תנאים נוחים לפוגע לבקש סליחה. על כך בדיוק נסב הסיפור שלנו הערב. דוד מבקש סליחה מפי חברו שוקי, כפי שכתב הרב חיים ולדר בספרו ילדים מספרים. סיפורי מתחיל לפני שנתיים, כשהייתי בכיתה ד'. בכל הפסקה הייתה כל כיתה בבית ספרנו שועטת לעבר מגרש המשחקים, כדי לתפוס אותו למשחק. בדרך כלל היו הגדולים מכיתות ו', ז' וח' תופסים את המגרש. ואנחנו היינו צריכים להסתפק בפינה קטנה. רק לעתים רחוקות היינו מצליחים לתפוס את המגרש הגדול. באחד הימים שחרר אותנו המורה דקה לפני הצלצול. רצנו לעבר המגרש והתחלנו לשחק. לפתע הופיעה קבוצה גדולה של ילדים מכיתה ז' והחלו לשחק במגרש כאילו לא היינו בו קודם. היינו קודם. מכינו בהם, צעקנו עליהם, אך הם התעלמו בבוז. החלטתי לעשות מעשה. בשעת כושר תפסתי את הכדור בו שיחקו והעפתי אותו אל מעבר לגדר. דוד, מכיתה זין, רץ להביא אותו. כשחזר, והכדור בידו, היו פניו אדומות מכעס. עיניו ירו גיצים וננעצו בי במבט מאיים. הוא קרב אליי ואז לקח את הכדור בידו והטיח אותו בי בעוצמה חזקה. אני זוכר, רק שפתאום העולם כאילו התהפך. התעלפתי. כשהתעוררתי מאלפוני, היה מנהל רחון מעליי. פניו היו דאוגות מאוד. הוא ומורה אחר נשאו אותי למשרד ושם שטפו את פניי בעדינות. שמתי לב שאיני רואה כמעט בעין אחת. הבנתי שפציעתי קשה ורצינית. אמבולנס שהוזעק למקום העביר אותי לבית החולים. ולאחר בדיקות נקבע שאני סובל משטף דם חמור בעין. אבי הגיע מאוחר יותר, הוא נראה חיוור ומודאג. ניסיתי לחייך אליו. לא הצלחתי במיוחד, אבא דיבר עם הרופאים בלחש, ושב אליי כשפניו דאוגות מאוד. לאחר טיפול שעשו הרופאים בעיני, חבשו אותה בתחבושת גדולה. גם את עיני השנייה חבשו כדי שלא אתאמץ יתר על המידה. נרדמתי. ישנתי יום שלם. כשהתעוררתי, חשתי שקרני השמש מלטפות את פניי. מאוד היה מוזר לי להרגיש כמו עיוור. לפתע שמעתי קול רחש לצידי. שאלתי מי כאן? לא נשמעה תשובה. שאלתי שוב, מי הנמצא לידי? שמעתי פסיעות מתרחקות במהירות מחדרי, ואז הסתרר שקט. לאחר רבע שעה נכנס אבי לחדר. התעניין בשלומי והכין אותי לביקור הרופאים. כך עברו להם ימים. בכל יום, בשעה 4:30 אחר הצהריים, הרגשתי שדמות אלומה יושבת לצידי. לא אומרת דבר ולא משמיעה קול. החלטתי להתחכם. ביום שלמחרת, בשעה 4, העליתי מעט את התחבושת מעל עיני הבריאה. הרמתי אותה, את התחבושת. כך שיכולתי להציץ בנעשה בחוץ. כשהגיעה השעה יהודה, נכנס בצעדים מהוססים ובפסיעות שהיו מוכרות לי כל כך. דוד, מכיתה זין, זה שפגע בי בכדור. הוא התיישב לידי. מבעד לתחבושת יכולתי לראות שפניו עצובים ומלאי דאגה. הוא הסתכל עליי מקרוב, בחן את פניי הנפוחות, ודמעות מילאו את עיניו. הוא לא ידע שאני מתבונן ורואה אותו מתחת לתחבושת, המורמת מעט. נזכרתי בעיניו הזועמות בעת שהטיל את הכדור לעברי אל פניי. הוא מצטער, חשבתי. אילו היה חושב קודם, לא היה קורה האסון שבגללו אני כה סובל. בקול קשה, אמרתי לו, אני מעוניין שהאורח יסתלק מכאן ומיד. דוד הופתע, פניו הדימו, הוא התקרב למיטתי ואמר, זה אני, דוד. רציתי לבקש ממך סליחה. אני מצטער מאוד על מה שאירע. הוא היסס מעט והוסיף, התנהגתי כילד רשע ואני מתבייש. לא עניתי. הוא שאל, אתה סולח לי, שוקי? המשכתי לשתוק. דוד משך בכתפיו במבוכה והחל ללכת לכיוון היציאה. לפני שנעלם מהחדר, קראתי לו, דוד. הוא עצר, הסתובב ושב אליי בצעדים מדודים. שב, דוד, הצעתי לו. הוא ישב, נסתררה שתיקה. אני סולח לך, דוד, אמרתי לאחר מספר דקות. תודה לך, אמר דוד, ולא מצא מילים להוסיף. לאחר מכן קם ואמר, אני הולך, שוקי. הוא פסע שוב לכיוון היציאה, קראתי לעברו, דוד! הוא סובב את ראשו, התבוא גם מחר? שאלתי, הוא חייך והנהן בראשו. למחרת הופיע דוד בשעה הרגילה. מיד לאחר סיום הלימודים. התחלנו לדבר וראיתי שאף על פי שאני בכיתה ד' והוא בכיתה ז', הוא מתייחס אליי כבן גילו ומספר לי כל מיני דברים שקורים אצלו בכיתה. גם אני סיפרתי לו, השתדלתי שהדברים יהיו מעניינים ולא תינוקיים כדי שלא ישתעמם. שיחתנו נקטעה כשאבי הופיע. הוא הסתכל עלינו וחייך. הסתדרתם? הוא שאל. כן, ענינו לו במקהלה. מאיכן אתה יודע מי הוא? שאלתי את אבי. אבא סיפר לי שכבר באותו יום שנפצעתי, הופיע דוד בוכה ורועד מחרטה ומצער. הוא ביקש להיכנס לחדרי. מאז במשך כל הימים ישב לידי כדי לראות כיצד אני מחלים. דוד ביקש אז מאבא שלא יספר לי מי הוא האורח המסתורי, ואבא אכן מילא אחר הבקשה. עברו שבועיים, ואני החלמתי כליל מהפציעה, והופעתי בבית הספר. ומאז אנו חברים טובים שלא נפרדים זה מזה. עברה שנה. אני עליתי לכיתה ה' ודוד לכיתה ח'. התחלנו ללמוד כל שבת בחברותה. בהתחלה למד דוד איתי את החומר שלמדנו במשך השבוע, אחר ניסה ללמד אותי את החומר שלמד הוא במשך השבוע. בסופו של דבר החלטנו ללמוד גמרא אחרת, שלא קשורה ללימודי בית הספר. חברותנו נתהדקה יותר ויותר. החברים התרגלו, ואף אחד לא התפלא לראות אותי ואת דוד הולכים יחד כל היום. דוד מסיים את הכיתה ח' ועומד לעלות לישיבה קטנה. אני אלמד בשנה הבאה בכיתה ו', ואיני יודע מה אעשה בלעדיו. שכן הוא ילמד בישיבה נמצאת בעיר אחרת. החלטנו לשמור על קשר מכתבים, בהם נספר זה לזה על חוויותינו ועל לימודינו. קשה לי אמנם להיפרד מחברי הטוב ביותר, אולם אני מתנחם בידיעה שהחברות עצמה לא תינתק לעולמים. לכם ילדים רציתי רק לומר שמהסיפור שלי ומהסוף הטוב שלו אפשר ללמוד כמה שווה המילה סליחה. דוד סיפר לי כמה קשה היה לו להוציא מפיו את המילה הזאת. אולם הקושי הזה הוא קטן לעומת הדברים שהוא הרוויח ממנה, ובראשם חברות אמיתית. ליל מנוחה חבריי וידידיי הקטנים, האם הגדולים. בסיפור העדין והתמים ששמעתם הערב, ראינו הדגמה נפלאה ליחסי אנוש, חמים ונכונים. לילד דוד היה קשה לבקש סליחה, בגלל פחד או בושה, ועל כן הוא עשה זאת בעקיפין באמצעות האבא של שוקי, הילד שנפצע מן הכדור. מי שפגע בחברו בגופו, חייב לבקש סליחה מהנפגע, והנפגע צריך למחול. אמנם הפוגע צריך לבקש מהנפגע סליחה, אך לא יותר משלוש פעמים. בקשת סליחה שייכת להלכות דרך ארץ, אשר כוללים מנהגים ונימוסים שצריך האדם להרגיל את עצמו בהם, ביחסים עם הבריות. אדם צריך להקפיד על כבוד חברו ועל אהבת הזולת, כמו שכתוב בפרקי אבות. כל שאין רוח הבריות נוחה הימנו, אין רוח המקום נוחה הימנו. וכל המקבל את פני חברו ומכבדו, כאילו קיבל את פני השכינה. יהי נועם השם עליכם, ולילה טוב מענת.